כן, אז אנחנו בקטע מספר 62 של הרבש. נאמר, בוא אל פרעו, היינו שנלך ביחד.
זה הבורא אומר למשה. נו, משה זה לכל מי שמשתוקק להתעלות לעולם העליון. כן?
שגם אני הולך איתך, בכדי שאני אשנה הטבע, ואני רוצה שרק אתה תבקש אותי שאני אעזור לך לשנות את הטבע ולהפוך אותה מרצון לקבל לרצון להשפיע.
זאת אומרת, הבורא לא יעשה שום דבר, הוא זקוק שמשה, זאת אומרת, אדם יגלה את החיסרון שלו לעלייה רוחנית. לפי זה רק הוא יעבוד.
כמו שאמרו חז"ל, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום.
זה הבורא עושה בתוך האדם.
ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזר, אינו יכול לו.
כן.
אולם גם זה יש להבין. בשביל מה צריך הבורא שיבקשו ממנו? זה מתאים לבשר ודם, שהוא רוצה את הכבוד שיבקשו ממנו, בכדי ידע, שידע שהוא עזר לו. אבל איך שייך לומר דבר כזה אצל הבורא? אלא לפי הכלל, אין אור בלי כלי. זאת אומרת שאי אפשר לתת למישהו מילוי אם אין לו חיסרון, כי כל זמן שאין חיסרון לדבר, אם נותנים לו, אין טעם בדבר. אם כן, הוא לא יודע להחשיב את הדבר, ואז הוא לא ישמור את עצמו שלא יגנבו את הדבר. היינו, שיש אנשים שהם כן מבינים את החשיבות שבדבר, והם ייקחו ממנו זה הדבר. וזוהי הסיבה שאדם צריך לבקש עזרה מהשם.
זאת
קטע מספר 63. בזמן שאדם רוצה לעבוד בעל מנת להשפיע, היינו להגיע לדבקות השם, אז האדם מוכרח לראות האמת שאין זה בידי אדם, מטעם שזה הוא נגד הטבע שבו האדם נולד, ורק השם יכול לתת לו טבע שני. אולם, בלי חיסרון אין טעם אמיתי במילוי. לכן השם נותן את הכבדת הלב, בכדי שהאדם ירגיש את החיסרון במלואה. ובזה מובן שרק אחר כך השם הכביד את ליבו, היינו לאחר שנכנס בעבודה דלשם שמיים, ולא מקודם לכן. וגם, למה היה צריך להכבדת הלב, הוא מטעם אחרת. כי אם לא היו מרגישים את החיסרון האמיתי, לא היו יכולים לקבל מילוי אמיתי. כי אין אור בלי כלי. נמצא שעניין הכבדת הלב לא הייתה לרעתו. היינו שזה יגרום לו שיהיה מרוחק מהשם. אלא להפך, שהכבדת הלב יגרום לו להגיע לידי דבקות בהשם. שוב קטע, קטע מספר 64. האדם צריך להאמין שכל מה שהוא מרגיש עכשיו, שהוא יותר מרוחק מהשם, זה בא מלמעלה. היינו, שזהו עניין הכבדת הלב, שהשם נותן בכדי שהאדם יגלה את החיסרון האמיתי. היינו, שירגיש איך שבלי עזרת השם, אין הוא מסוגל לצאת משליטת הרצון לקבל לעצמו, אלא רק הבורא בעצמו הוא יכול לעזור.
נו, זה דבר פשוט, שדיברנו כבר.
קטע 65. לעולם האדם יכול לעסוק בעניין הבחירה, כי מטרם שעשה מצווה אחת, אזי כוח שליטת הרע אינו יותר גדול משליטת הטוב, אף על פי שיש לו הרבה מעשים רעים. ולאחר שעשה מצווה אחת, והכריע לכף זכות, אזי הוא נעשה, אזי מגדילים לו את הרע, היינו שנותנים כוח להרע שישלוט כאותה מידת הטוב. נמצא שגם אז הוא בבחינת מחצה על מחצה. ובזה נבין את הפסוק בו אל פרעו, כי אני הכבדתי את ליבו. כי מאחר שפרעו כבר הכריע את עצמו לכף זכות, שאמר השם צדיק, אם כן כבר היה בחינת גדול, אם כן כבר לא היה אצלו מקום לבחירה. לכן היה צורך שהשם יכביד את ליבו, היינו להגדיל את הרע שלו, משום שרק באופן זה יהיה מקום לבחירה. נמצא לפי זה שעל ידי הכבדת הלב לא ניטל ממנו כוח הבחירה, אלא להפך, שכאן ניתן לו מקום שיוכל לעשות בחינת בחירה.
רק בדרגה יותר עליונה, זה ברור. שם?
זה מתוך איגרת י"ט של בעל הסולם. שקר החן והבל היופי, אישה יראת השם, היא תתהלל. כלומר, שבשעת ההכנה נראה החן והיופי לעיקר השלמות, שאחר זה הוא משתוקק וכוסף. אולם בעת התיקון, שימלא הארץ דעה את השם, אז עולם הפוך ראיתי. כי רק היראה והגעגועים הם עיקר השלמות הנחשף להם, ומרגישים שבזמן ההכנה היו משקרים בעצמם.
כן. מאוד יפה, קצר וחזק.
כן, קטע 66. צריכים לתת לב לזה ולהאמין בכל המצבים הכי גרועים שאפשר להיות, ולא לברוח מהמערכה, אלא תמיד לבטוח בהשם שהוא יכול לעזור ולתת לאדם, בין שהוא צריך עזרה קטנה, ובין שהוא צריך עזרה גדולה. ואליבא דאמת, מי שמבין שהוא צריך שהבורא ייתן לו עזרה גדולה, משום שהוא יותר גרוע משאר האנשים, הוא יותר מסוגל שתתקבל תפילתו. כמו שכתוב, קרוב השם לנשברי לב, ואת דחאי רוח יושיע.